הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא פרשת במדבר, ערכים אמיתיים ואשליות של ערכים. אומרת התורה, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים. לכאורה זה פסוק פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה במדבר סיני באוהל מועד. מתי? באחד לחודש השני. אם החודש הראשון זה חודש ניסן, החודש השני זה חודש אייר. באחד לחודש השני באלף באייר. אז באחד לחודש השני בשנה השנית מאז שיצאו ממצרים. זה פשט הפסוק, פשוט ומובן. אבל בואו ונעמיק. כאשר התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו, היא מתחילה עם המקום הגדול במדבר, במדבר סיני, ואז אומרת, מפרטת את המקום הקטן. היכן במדבר סיני? באוהל מועד. אם כן, התורה הולכת מן הקטן אל הגדול, מהמדבר אל אוהל מועד. במדבר סיני המקום הגדול, ואז באוהל מועד המקום הקטן. אחר כך מדברת התורה על התאריכים. מתי כל זה היה? באיזה תאריכים? התורה אומרת, באחד לחודש השני, בשנה השנייה. קודם כל מדברים על הקטן, על התאריך, על היום והחודש, לאחר מכן על הגדול, על השנה, השנה השנייה. שואל האור החיים הקדוש, אם כן למה? לגבי המיקום, מדברת התורה, קודם כל על הגדול, מדבר גדול, ואז אוהל מועד, זה מקום קטן. ולגבי התאריך, אומרת התורה אחרת, קודם כל את הקטן, התאריך הקטן, אחד לחודש, ואחר כך יותר גדול, בחודש השני, ואז עוד יותר גדול, השנה השנייה. זוהי שאלת האור החיים הקדוש. למה אין עקביות בפסוק? התשובה של האור החיים היא נהדרת. אנחנו מחשיבים את הגדול לפי השיווק, לפי החשיפה, לפי הגודל. מי הגדול? המדבר הוא הגדול, הוא המקום הגדול. אבל יש לא פעם לבני אדם מושגים מעוותים. חמשת החושים של האדם הם אלה שמגבילים את האדם, הם אלה שמונעים ממנו להיות מי שהוא יכול להיות. האדם רואה את הגדול לפי חמשת החושים של האדם. אם האדם רואה את הגדול, את העוצמתי, את המושך, את זה שמדברים עליו הרבה, אם מדברים על נושא מסוים, אם מדברים על אדם מסוים, אם מדברים על תחום מסוים, אם מקום מסוים, הוא הגדול, הוא בטח מרשים, הוא בטח מלא עוצמה, הוא בטח מבטיח ביטחון ואשרם, הוא בטח מעניק תחושה חזקה שאפשר לחסות בצילו. הוא הרי גדול ולא היא. הגדול הוא לא בהכרח הגדול, והקטן הוא לא בהכרח הקטן. התורה אומרת, דיבר הקדוש ברוך אל משה במדבר, זה המקום הגדול, ואז באוהל מועד זה מקום קטן יותר. התורה אומרת, דיבר הקדוש ברוך הוא בתאריך אחד לחודש השני, זה התאריך הקטן ביחס להמשך, המשך הפסוק בשנה השנייה, זה מימדי הזמן הגדולים יותר. שאנו לכאורה, אין עקביות. למה לגבי המקום התורה מתחילה מהמקום הגדול מדבר, ואחר כך מקום קטן אוהל מועד, הפסוק הבא, תאריך קטן ואז תאריך גדול, חודש ואז שנה? התשובה היא, התורה היא מאוד עקבית. התורה מאוד מדויקת. התורה תמיד מדברת בפסוקים האלה מהקטן לגדול. בחצי השני של הפסוק בזמן, מהחודש השני, ואז שנה שנייה. ומה שכתוב מדבר גדול ואוהל מועד קטן, זוהי הטעות. המדבר הגדול הוא הקטן. אוהל מועד הוא הקטן, הוא הגדול. במהות, המדבר הוא הקטן, אוהל מועד הוא הגדול. זה המושג האמיתי שאותו אנחנו צריכים להחדיר ולהטמיע בתוך נפש האדם. הגדול הוא זה שקשור לבורא עולם. לכן המדבר הגדול הוא גדול ביחס להרבה דברים, אבל ביחס לאוהל מועד הוא הקטן. ולכן התורה מתחילה מהקטן לגדול, מהמדבר שהוא קטן מבחינת היותו גשר בין בני אדם לבין הבורא. אוהל מועד הוא הגדול, כי הוא מקום השרת השכינה, הוא מחבר בין בני אדם לבין הבורא. אחר כך, בתאריך, אותו מהלך, הקטן אחד לחודש השני, ואז הגדול, השנה השנייה. בפסוק הזה, אומר האור החיים הקדוש, התורה עוזרת ליישר את מערכות החשיבה, התפיסה, והלב העקום של האדם, ליישר את הלב כפי שהלב באמת אמור להיות, לא כפי שהוא מוגבל לפי חמשת החושים של האדם, אלא כפי שבאמת אמורות להיות מערכות החשיבה של האדם על פי התורה. בזווית ראייה תורנית, יהודית, אנחנו לא מסתכלים על המציאות כפי שהיא כעת, אלא על המציאות כפי שהיא אמורה להיות על פי נתוני האמונה. הם, נתוני האמונה, יקבעו איך וכמה נתייחס למה שקורה בעולם. לדוגמה, בזווית ראייה רגילה, העשיר הוא זה שיש לו חשבון בנק מנופח, הוא זה שהוא בעל נכסים. בזווית ראייה תורנית, העשיר הוא האדם השמח בחלקו, הגיבור הוא לא זה שמרים משקולות ויש לו גוף מנופח, אלא הגיבור הוא זה שמתגבר על יצרו. זה הגיבור האמיתי, זו זווית ראייה תורנית. אם במקורות, לדוגמה, מופיע שהסנדק זוכה לעשירות, כבר פרשו רבותינו שאפשר שהעשירות היא בכסף, אפשר שהעשירות יהיה בעוד מעלה, שהאדם זוכה להיות עשיר בלשון חז"ל, איזו עשיר? השמח בחלקו. זוהי העשירות האמיתית, זוהי העשירות המדויקת, זוהי העשירות שיש לשים עליה דגש, זוהי העשירות בלשון של חז"ל. הלשון של חז"ל היא מדויקת. להרבה בני אדם נדמה שאיזו עשיר השמח בחלקו, זה בסך הכל פרס ניחומים. אם הוא לא עשיר באמת, אז לפחות איזו עשיר השמח בחלקו. אבל זה לא נכון. איזו עשיר השמח בחלקו, זה לא פרס ניחומים, אלא זה הפרס הראשון. זוהי זווית הראייה האמיתית. הגיבור הוא זה שמתגבר על יצרו ומתמקד בעבודת השם תדיר. זו הגבורה האמיתית והנחשבת. כאשר רואים מישהו עם הרבה כסף, אומרים הוא עשיר. כאשר רואים אדם שעושה מעשים הרואים, הוא הגיבור, הוא בטח חזק, גיבור ועוצמתים. אבל העשיר האמיתי הוא ששמח בחלקו. הגיבור האמיתי הוא הגובר על יצרו. והמטרה היא לא שנדע שיש פרס ניחומים, מישהו לא עשיר, או מישהו לא גיבור, ימצא פרס ניחומים, שהוא עשיר כי הוא שמח בחלקו, שהוא גיבור כי הוא מתגבר על יצרו. לא. המטרה היא שבשפת היום-יום של האדם, המרבה נכסים, הרבה דאגה, מרבה בשר, מרבה רימה, והעשיר והגיבור הם העשירים והגיבורים במושגים התורניים. לא המשווק ולא המפורסם, לא העשיר ולא עם חשבון הבנק המנופח, לא בעל ההשפעה ולא בעל הקשרים, לא מי שיש לו פרוטקציות, אלא מי שהוא עובד השם באמת. ואין הרבה כאלה, כי בני אדם בהרבה מאוד מקרים מעוותים את מערכות החשיבה לפי עולם מושגים שטחי, מוחשי, חילוני, שבנוי על פי חמשת החושים של האדם. וחמשת החושים של האדם הם אלה שיקבעו מי הראוי, מי הטוב, מי היעיל. ולכן התורה בפשטות כותבת, לא בתור אמירה במשנה, אלא בתורה בעצמה כתוב, בדרך ישירה וברורה. לא במשנה, בפרקי אבות, מלידי חסידותה, אלא ממש בתורה עצמה כתוב. הקטן זה המדבר, הגדול זה אוהל מועד. לפי המימדים הנמדדים, לפי החושים של האדם, המדבר הוא הגדול, אוהל מועד הוא הקטן. אבל בתורה עצמה כתוב אחרת. המדבר זה הקטן, אוהל מועד זה הגדול, זה לפי המימד הרוחנים. התורה כותבת בפשטות, שגם אנחנו בפשטות, כך נחשוב. כשרואים אדם עשיר, מיד עולה בדעתנו, איך נהיה עשירים? איך נוכל להרוויח עוד כסף? זו הטעות. טוב להרוויח עוד כסף, מצווה לפרנס את בני משפחתו. טוב שהאדם מצליח להשיח את דעתו מכל מה שקשור לחומריות, ויש לו איזשהו סדר מסוים בתחום הזה. תורה וגדולה הם מקום אחד, אבל יש לזכור. להיות עשיר זה להתרכז באיזו עשיר השמח בחלקו. איך נוכל יותר להתרכז במה שיש לנו, לשמוח בחלקנו? זו העשירות האמיתית והנכונה והמדויקת. ואז אולי יגיע הזמן, ככל שנראה את האדם שרודף אחרי עוד נכסים, מחצין עוד ועוד את השרירים, נעורר בתוכנו יותר רחמים וחמלה כלפי אותו אדם מסכן, שלא חי לפי עולם מושגים, תורני ונצחיים. וכך מופיע במגילת רות פרק ב', ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז, אומרים רבותינו במדרש, בועז האכיל אותה פרוסה אחת, ובכל אופן היא אומרת שם האיש אשר עשיתי עמו היום, ולמה? כי יותר ממה שעושה בעל הבית, אם אני עושה העניים בעל הבית, כלומר, אומרת רות, לא בתור שיחת מוסר, לא בתור שיחת השקפה, אלא כחלק משגרת החיים, אומרת רות, האיש אשר אני עשיתי עמו כשפת יום-יום, בדרך אגב, בשיחת מסדרון, בשיחה במטבח, משהו רגיל, בשפת יום-יום. לא משהו מיוחד בזמנים מיוחדים, בזמנים מעוררים, אלא כחלק משגרת החיים של האדם. וזה הפלא הגדול, לבוא ולומר, האיש אשר עשיתי עמו. הגדול והמרשים והעוצמתי הוא הקטן, והתורני הרוחני הקשור לנצח ולבורא עולם הוא הגדול. המדבר הוא הקטן, אוהל מועד הוא הגדול. אלה הם הערכים המדויקים. ומהמקום הזה ניגש אל מימוש הערכים המדויקים. בברכת התורה אנחנו מתפללים להקדוש ברוך ומבקשים וערב נא שדברי התורה יהיו ערבים לנו. איך נוכל שהתורה תהיה הדבר הגדול ביותר? התשובה היא שדברי התורה יהיו ערבים לנו. אומר העגלי טל בהקדמת ספרו שעיקר מצוות תלמוד תורה בא ידי ביטוי כאשר האדם סס ושמח בדברי תורה מתענג על התורה. מי שלומד לשם מצווה ומתענג מאלימות הוא כולו קודש. לגבי מצוות רבות יש זמן מסוים, תפילין בבוקר, ציצית במהלך היום, סוכה בסוכות, מצה פסח כל יום והמצווה שלה, אבל לגבי תלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, גדולי ישראל היו סומים, בעלי מומים, ועוסקים בתורה תדיר, והגית בו יומם ולילה, ועד מתי חייב האדם להתעסק בתורה? עד מתי? עד יום מותו. אומר הרמב"ם, מי שנשאו ליבו, להיות מוכתר בכתר תורה לא ישיח דעתו את דברים אחרים, אלא עושה תורתו קבע ומלאכתו ארעי. ולא אומר, לכשיהיה זמן, אפנה אל לימוד התורה, שמה הוא לעולם לא יפנה ועד רבה, ככל שהוא דוחה את העיקר הגדול, הוא משיח דעת ממנו ומתרגל לדברים אחרים. והניסיון מוכיח שהאדם מתרגל בדחיינות, ולא במימחר מתחילים יום חדש. המבטל תלמוד תורה מתחייב בנפשו. אם כן, זוהי מצווה גדולה כל כך, חשובה כל כך, והגית בו יומם ולילה. איך יוכל האדם לקיים את המצווה הזו? מצווה קשה, ושנזכה לאריכות ימים, שנים טובות וארוכות, נעימות ומנוצלות למימוש הייעוד של האדם בעולם. יבואו בבית דין של מעלה וישאלו את האדם, תתחיל מסכת ברכות, שבת, בבא קמא, בבא מציע, משהו. האדם יודע מצוין, אם הוא לא יודע, מה הוא יגיד? אין לי כישרונות, לא ידעתי. זו אמירה יפה, אבל אז יראו את האדם הזה. האם בעסקים הצלחת? האם בחוזים כן נכנסת לכל פרט, פרטי פרטים, לגבי רכילויות? האם הוא ידע מצוין להגיד מי אמר למי, כמה אמר? מתברר שאותו אדם הוא לא כל כך תמים, מסכן וסובל? הוא לא כל כך חסר כישרונות? אם הוא יאמר, אבל בתורה לא מצאתי רב מעניין. זו באמת טענה יפה? אבל אז נראה, כאשר האדם הזה הלך ללמוד מקצוע מזוים, הוא הלך ללמוד את המקצוע, האם הוא אהב את המורה? אולי לא. ובכל אופן הוא חיפש ספרים, מקורות, מידע אחרים, ובסוף הוא מצא, עד שהוא הצליח אכן ללמוד. אם כן, כאשר היו לו את המחסומים במקצועות שהוא למד, הוא לא ויתר, הוא הלך ולמד והשקיע והתאמץ, עד שהייתה לו משנה סדורה, ידיעה ברורה, מה הדבר הראוי והנכון לעשות? בסוף כן מצאת עם מי ללמוד? אם כן, גם בתורה אותו דבר היה לעשות. ולכן אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא והערב נא, מבקשים מהבורא שנוכל לעסוק בתורה ותהיה ערבות בדברי תורה. זו התפילה, זו הברכה, זו הבקשה, זוהי התחינה, זה הייחול, זה מה שאנו מקווים. והערב נא, שתהיה ערבות. אבל איך מגיעים לזה? איך גדולי עולם לומדים תורה בכל זמן, בכל מצב? אז כמובן מכירים את ערכה של התורה הקדושה ועוד מתיקות התורה. איך מגיעים אל מתיקות התורה? התשובה היא על ידי התמדה. הערבות בתורה נולדת בעקבות ריבוי הזמן שלומדים. כמו שכתוב ברוח חיים, להגאון רב חיים מוולוז'ין. כל אשר יוסיף ללמוד, כן יוסיף לחפוץ ללמוד עוד ועוד. באורך נראה אור. על ידי אור התורה נראה עוד אור ועוד אור. ככל שהאדם מתמיד ולומד, הוא יותר אוהב, יותר מתחבר. כך הוא לגבי לימוד התורה. לכן כתוב בעבוד רבי נתן שאין לך אהבה כאהבה של תורה, שככל שלומדים לא מגיעים לדבש מצאת היכול דייק הפנטיס בנו והקעתו, אלא אין גבול. תמיד רוצים עוד ועוד ועוד. והגאון רבי רוחה אומר יסוד נהדר, יש דומם, צומח, חי, מדבר, ויש עוד מעלה, יהודי, זו הדרגה החמישית, ויש עוד מעלה, בני תורה. יש הבדל מהותי בין דומם, צומח, חי ומדבר, בין מדבר לבין יהודי. ויש בין היהודי לבין היהודי התורני. איפה רואים מקור לכך? המשנה, פרקי אבות, פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם, עוד יותר חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, עוד יותר חביבים ישראל שניתנה להם כלי חמדה, זו התורה. אם כן, התלמיד חכם עמלי תורה הם פנים חדשות. אומר הרב פינקוס, רעיון נהדר להסביר את הדברים. הבהמה לא מסוגלת לקלוט ולהבין את האדם, כך הגוי לא מסוגל לקלוט את הראש של היהודי. כמו שרואים בגמרא מסכת עבודה זרה בדף עין, היה גר שאמר, כאשר היינו גויים, לא האמנו שייתכן באמת שיהודי ישמור שבת. למה? הרי יש כל כך הרבה ארנקים ברחוב, זה לא ייתכן שהיהודים ימצאו את הארנק ולא ירימו אותו. הם בטח שומרים שבת כלפי חוץ, אבל בתוך ליבם זה לא ייתכן. הם פשוט לא מבינים את עם ישראל. כמו שהגוי לא מבין את היהודי, כך היהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות, מי שהוא חופשי בדמיונו ובאשלייתו, מי שהוא מסור ביד יצרו, מי שחי חיי חול, מי שדרך חייו מוגדרת כדרך חילונית, לא מבין את האדם ששומר תורה ומצוות. הוא לא מבין איזה עונג יכול להיות משמירת שבת, הוא לא מבין איזה עונג יכול להיות מקיום מצוות, הוא לא מבין ערך של כשרות, הוא לא מבין את עולם המושגים התורני. הוא אומר לעצמו כל מיני הסברים שהדתיים לא יודעים מה הם עושים, לא מכירים את הצרכים האמיתיים שלהם, סומכים על כל מיני עוגנים, כל מיני אנשים, כל מיני אמירות שטחיות. הם אומרים אמירות שהם לא היו מעיזים לומר על עצמם, אלא כן על היהודי הדתי. איך הגיוני שהוא לא אוכל כל היום אוכל כשר? בשור מבטר על האוכל, למען יהודי האחר זה לא ייתכן. צריכים למצוא הסברים שהדתי חי בהדחקה, שהדתי מוסת על ידי כל מיני אנשים שלא למדו ליבה, שהם לא מכירים כלום, שהם תמימים. זה הסברים היחידים שיודעים לומר לעצמם. אין להם ראש פתוח להבין שאנשים חיים לא לפי נתוני עולם החומר, אלא הם חושים להבין עולם תורני רוחני, ולכן הם חיים לפי חמשת החושים שלהם, ועל פי זה הם מגיעים למסקנות. על פי מערכות החשיבה המוגבלות הם שופטים וקובעים שחייב להיות שהדתיים מוסתים, כי אם לא, לא ייתכן שהם יוותרו על מנעמי עולם הזה, על ההישרדות שלהם. ברגעים האחרונים של המוות מסוגלים לומר שמה ישראל? זה לא ייתכן, זה לא הגיוני. הגמרא אומרת שהגוי לא מבין איך יהודי יכול לראות ארנק בשבת ולא לקחת אותו. לא מאמינים, אבל אנחנו יודעים שבשמחה לא ניקח. אין כאן הרגשה של ויתור. ועוד יותר, גם אנשים חובשי כיפה נכנסים אל היכל הישיבה או בית המדרש, רואים איך הלומדים מתעסקים בלימוד, הם לא מבינים איך זה הגיוני. איך הגיוני שאנשים בדור שלנו מתעסקים במה שאמרו רבנים לפני 1,000 ו-2,000 שנה, ומדקדקים בכל מילה מה אמרו ולמה אמרו ולמה לא אמרו. ואם לא אמרו, אז זה גם כן מסר, כי אם לא אמרו ויכלו להגיד, אז כנראה יש כאן מסר. ואיך מתעסקים כל כך במה שהיה בעבר, ואיך מתענגים בזה, וכמו שהדומה לא מבין את הצומח, והצומח לא את החי, והחי לא את המדבר, והמדבר לא את היהודי, כך היהודי לא תמיד מבין את הבן תורה. איך הוא שמח עם פת במלח ומים במסורה? והתשובה היא, מייחסים חשיבות גדולה לערך הגדול לתורה. איך? על ידי והערבנה. ואיך זה? על ידי רציפות. רציפות בלימוד התורה. הרציפות בלימוד התורה מעניקה את המשקל הגדול לגדול, ובכך האדם זכור מתקיים בו והערב את דברי תורתך בפינו, ואז נהיה אנחנו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.